הזכרנו פה בשבוע שעבר את החלק השני של מה שכתוב בבעל הטורים. החלק השני של דברי בעל הטורים, איפה המקור בתורה, איפה הרמז בתורה על אלול. החלק הראשון בבעל הטורים זה, הוא אומר את זה על הפסוק, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אז המילים את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות, כך הוא אומר, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול, לכך נהגו להשכים להתפלל סליחות מראש חודש אלול ואל. את לבבך ואת לבב זרעך, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. משום כך הוא אומר, נהגו להשכים לסליחות מראש חודש אלול ואל. זה מנהג אחינו הספרדי. על כל פנים, המילים האלה, את לבבך ואת לבב, הם אלו שהם הרמז בתורה לחודש אלול. כך צריך להוסיף, הטעם שכאן נרמז חודש אלול זה בפסוק בפרשת עקב מפורש, המילים תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. מראשית השנה זה הרי מפורש בגמרא שזה מתכוון לראש השנה, זה הרי מכאן הגמרא לומדת שראש השנה הוא יום הדין, משום שמראשית השנה דנים מה יהיה באחריתה. נמצא שאם אנחנו מעמידים זה לעומת זה, זאת אומרת אם הפסוק אומר מראשית השנה וזה ראש השנה, אז מסתבר שאחרית השנה זה אלול. דהיינו אלול יש לו שם, זה מועד בתורה, זה נקרא בשם מסוים, הוא נקרא אחרית שנה, שמו אחרית שנה, התורה קוראת לו אחרית שנה. וכך כתוב בשם כמה וכמה מגדולי רבותינו שהכוונה בפסוק אחרית שנה זה גם פשוטם של דברים, אבל ראשית השנה זה מועד מסוים, גם אחרית השנה הוא מועד מסוים, זה זמן מסוים. ראשית השנה זה לא הדקה הראשונה של השנה, אלא זה מועד מסוים, זהו המועד של ראש השנה. אחרית שנה גם זה מועד מסוים, זה זמן מסוים, זמן מסוים שנקרא אחרית שנה. אז לימדו אותנו שהאחרית שנה הזאת זה חודש אלול. אם אנחנו רוצים לחפש רמז לחודש אלול, אז אנחנו צריכים לחפש אותו במקומות שכתוב בתורה איך תהיה ההנהגה באחרית. זאת אומרת בזמן שהוא נקרא אחרית, אז מה שכתוב בפרשות האחרית של התורה, שם צריכים לחפש רמז לחודש אלול. כמובן משום שחודש אלול הוא חודש שהוא נקרא אחרית, אחרית שנה. אולי להוסיף, השנה כולה היא מערכת זמן שלימה מתחילתה ועד סופה, זה נקרא זמן שלם, היקף שלם של כל הגלגל כולו וכל המערכת של הבריאה כולה. כשהכל משלים היקף שלם, אז הדברים חוזרים שוב לתחילתה. נמצא שמעגל הזמן של העולם בזעיר אמפין, מעגל שלם של זמן העולם הוא בשנה, אז הוא צריך להיות המעין של מעגל הזמן הגדול, מעגל הזמן הגדול עד לאחרית. ואם יש זמן מסוים בסדר ההנהגה של כל העולם כולו, זמן מסוים בסדר הזמן שנקרא אחרית הימים, אז כמובן שבזמן שנקרא אחרית הימים צריכים לחפש רמז למה שנקרא אחרית שנה. זהו זמן של אחרית. מה שקורה באחרית זה זאת ההבטחה הזאת שהיא בעצם ההבטחה שהיא היא האחרית. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, זאת מילת עורלת הלב, ומאז ואילך. אז כאילו הזמן נגמר, שכעת מכאן ואילך כבר אין טעם להמשך הזמן. זה נקרא ימים שאין בהם חפץ, ימים שאין בהם לא זכות ולא חובה, הם כבר ימים שאין טעם להמשיך אותם. כל ההמשך של הימים האלה זה רק ימים של בעצם מתן זכר. זה כבר נקרא אחרית הימים, משום שכאילו הזמן נגמר, הזמן קלה פה. אין טעם להמשיך זמן בזמן שהכל ברור מראש מה יהיה הלאה, אין לשם מה צריכים להמשיך את זה. בזמן שכבר אין בחירה ואין אפשרות לעשות רע ואין כבר אפשרות לחדש משהו, לכן כמו שכתוב ימים שאין, והגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אומרת הגמרא בשבת, אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. אלו ימים שאין בהם חפץ, ימים בלי טעם, ימים בלי חפץ, ימים בלי, אלו ימים שלכאורה אין בהם חידוש, אין אפשרות לחדש. זה אלו ימים שיש בהם רק המשך של מה שהוכן מקודם, אבל אי אפשר לחדש, אין בהם חפץ. אז נמצא שאומר השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, אז אותה מילה היא בעצם מסיימת את הזמן. מכאן ואילך זה סדר זמן אחר, זה כבר סדר זמן שהוא נקרא והגיעו ימים שתאמר אין לי בהם חפץ. אלו זה סדר זמן אחר. הסדר עד עכשיו הוא היה סדר זמן. אגב, תירוש המילה זמן, תירוש המילה, בלשון הקודש זמן זה מלשון זימון, הכנה, הכנה, זה תירוש המילה זמן. כשאנחנו קוראים למה שאנחנו קוראים זמן, אנחנו קוראים לו בשם הזה, פירוש הדבר שהמערכת הזאת נתפסת אצלנו שכל דקה ודקה ממנה היא מהווה הכנה, היא הזמנה למה שיבוא אחר. זאת אומרת, הזמן כולו יש לו משמעות בזמן שמה שנעשה עכשיו מכין למה שנעשה אחר, הוא מזמין את מה שנעשה אחר. זאת הזמנה, זה נקרא זמן. זמן זה נקרא אני הולך ומכין, אני הולך. כל משך זמן של הכנה נקרא זמן. אחרי ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, אז זמן ההכנה, הזמן של זמן נגמר כבר, ההכנה נגמרה, כעת כבר אין הכנות. כעת אז יש רק מה שכבר הוכן, מה שכבר הוכן זה נמצא, להכין מחדש כבר אי אפשר. זה נקרא ימים שאין בהם חפץ. בימים שאין בהם חפץ, אז ממילא המשמעות של מה שנקרא זמן גם היא מתבטאת. זה כבר לא זמן, זה כבר לא זמן, זה כבר לא הכנה, זה כבר לא, אני כבר לא מכין שום דבר. ממילא אז הזמן הזה נקרא לו איך שנקרא, ימים זה כן, אבל זמן זה לא. ימים שאין בהם חפץ. כלומר, במילים אחרות, זה לא הולך לקראת שום דבר, זה לא מכין לקראת שום, זה לא מכין יותר, זה חדל להיות זמן. כיוון שהמשמעות, ככה לפירוש הדברים, כביכול בורא העולם ברא את העולם במערכות זמנים נפרדות זו מזו, כל שנה נחשבת למערכת זמן בפני עצמה, זה זמן לעצמו. כל שנה ושנה היא לחודה קאי, כל שנה יש לה את ראשיתה ויש לה את אחריתה, באחריתה הזמן נגמר, בראשיתה הזמן מתחיל. זאת התחלה חדשה של זמן, והאחרית זה גמר, גמר, כאן נגמר זמן. והדבר הזה הוא צריך, זה צריך לבוא, זה צריך להתבטא. זה כמובן מיניאטורה של סדר הזמן הגדול, סדר הזמן השלם, סדר הזמן שהוא מראשית, בראשית ועד למה שנקרא בסוף התורה. הזמן, משך הזמן של סוף התורה, של אחרית הימים, משם ועד שם, זה סדר הזמן. ידוע בשם הגר"א, דברים מפורסמים מאוד, שהפרשות של ספר דברים הן מכוונות כנגד כל מאה באלף השישי, באלף שלה, כל מאה היא פרשה אחרת מספר דברים. דהיינו, התורה הולכת ומסיימת, כן? האלף השישי הוא סוף הזמן, וזהו זאת המערכת שבו התורה נגמרת, כן? זהו התורה נגמרת, הזמן נגמר, והתורה נגמרת לקראת הפרשות של אחרית הימים שהן בסוף התורה. וכך גם סדר הזמן, כמובן. המעין של זה, זה החודש הזה שבו אנחנו נמצאים, זהו החודש של סוף השנה, אחרית שנה, שגם בו הזמן הולך לקראת סופו, הזמן הולך להיגמר. בראש השנה מתחדש ראשית, שוב, מתחדשת חיות, מתחדש זמן חדש, סדר חדש, מערכת חדשה. אבל מה שהיה עד עכשיו, אז כעת הוא קלה, הולך לקראת סוף, אחרית. כיוון ששתי המערכות האלה מקבילות זו לזו, אז לכן פשוט, וכך צריך להיות, שהמקום שהתורה מרמזת על מה שנקרא חודש אלול, צריך להיות פה. פה זה המקום. עוד מקום אחד שהראשונים מרמזים על חודש אלול, עוד מקום אחד, עוד פרשה אחת בתורה, וגם זאת פרשה שהיא מתבונן. יש אדם שדינו בתורה, שבעצם אין לו זכות קיום, הוא בעצם כאילו נגמרו חייו, הוא בעצם כבר גב רק תלה, הוא לא חי. זה רוצח נפש בשגגה שמותר לגואל אדם להרוג אותו, למצוא אותו בכל מקום ולהרוג אותו. זאת אומרת, כל אדם ואדם שחי בעולם, אז הוא קיבל את חייו בזכות, ובורא העולם נתן, שם אותו בעולם ונתן לו זכות לחיות בעולם הזה. מהאדם הזה הזכות הזאת נשללה. זאת אומרת, ניתנה זכות, או אולי אפילו מצווה ביד גואל אדם, ניתנה זכות או אפילו חובה לגואל אדם להרוג אותו. מותר לו להרוג. זאת אומרת, האדם הזה הוא לא מוגן, אין לו זכות קיום. האפשרות היחידה שלו לקיום היא ונס על אחת הערים האל וחי. כשהוא נס לאותו מקום, שם, אז הוא שם, רק שם במקום ההוא הוא יכול לחיות. אם הוא יוצא מעיר מקלטו, אז כאן, אז רשות ביד כל אדם להרוג אותו, או לפחות כל אדם אין חייבים עליו, כל אדם יכול להרוג אותו. היינו, הוא כמו גב רק תל, אין לו דם. נס על אחת הערים האל, אבל רק שם הוא נמצא, בשום מקום אחר הוא לא נמצא. אין לו זכות קיום בשום מקום אחר. אם הוא יוצא משם, אז הוא גב רק תלה, אין לו דם. חובה ביד גואל אדם, מצווה ביד גואל אדם, רשות ביד כל אדם, או כל אדם אין חייבים עליו, זה הכל מחלוקת תנאים גדולה, עם כמה גרסאות, עם כמה מחלוקות ראשונים. אבל על כל פנים, לכולי אלמה, מותר להרוג אותו. לזה או לזה, חייבים להרוג אותו אולי, מותר ברדה. זאת אומרת, האדם הזה איבד את כל האפשרויות של קיום, והכל מתמקד אך ורק במקום הזה. זאת אומרת, בעצם האדם הזה איבד את חייו, והוא מקבל כאילו בחזרה זכות קיום במקום מסוים. ואשר לא צדד, האלוקים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. גם שם מרמזים הראשונים את חודש אלול. והאלוקים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. גם שם נמצא חודש אלול. זאת אומרת, הוא תמיד נמצא, המקום הזה מרומז בתורה, במקום שהגענו לקצה, הגענו לאחרית, הגענו למקום שהוא בעצם ההורית. זה סוף. רק בתוך הסוף הזה מתחדשת חיות חדשה. כאן ניתנת במתנה חיות חדשה, וזאת החיות שאנחנו זוכים לה בעזרת השם, ברחמה ויתברך, אנחנו זוכים לה בראש השנה. אבל המצב הוא מצב של אחרית. זאת אומרת, זהו, זה נגמר. מצב אחד נגמר. זאת אחרית. אם נרצה לדעת ראשית שנה, אז התורה נתנה, וכתוב בתורה מה לעשות. יודעים מה צריך לעשות. יש מצוות היום של ראש השנה. ראשית שנה מפורשת בתורה. יום תרועה, יום זיכרון. אז נתפרש בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, מה חובתנו, מה אנחנו צריכים לעשות. אז אנחנו חייבים בתקיעת שופר, חייבים במלכויות, זיכרונות, שופרות, וכל יתר דיני ראש השנה שכתובים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. מה אנחנו חייבים לעשות באחרית שנה? זה ה... כאן אנחנו חייבים לסמוך רק על רמזים. מה צריכים לעשות? מה חובתנו? מה העשייה? מה מחויב באחרית השנה? אז ברור, אין לנו אלא מה שמלמדים אותנו רבותינו הראשונים. כאן עשב אבחה ועשב אב, ראשי תיבות אלול, לכך נהגו, כך כתוב, להשכים להתפלל סליחות מראש חודש אלול ועד. לכן צריכים להשכים קום. אז זה כבר ידוע, זה כתוב בכל הראשונים כולם, בכל ההתעוררויות שאומרים לחודש אלול של כל רבותינו כולם. זאת גם הסיבה לתקנת תקיעת שופר בחודש אלול, כמובן כדי להתעורר, לא לישון. אגב, אנחנו גם בזה מחויבים, אי אפשר להתעלם לגמרי, אנחנו לא יכולים. אנחנו מחויבים ועומדים מדברי תורה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, הוא לומד איתנו בשנות דור ודור, ואנחנו חייבים להתבונן. זאת אומרת, כמובן לא ללמוד את הסוגיה לכל פרטי פרטיה, כמובן זה באמת לא נוגע, את זה אנחנו לעולם לא נביא, אבל את הסוגיה בכלליות אנחנו חייבים ללמוד. בינו שנות דור ודור, הסוגיה בכללותה ידועה לכל אחד, בלי להיכנס לפרטים, באמת אני לא יודע, אבל הסוגיה בכללותה ידועה. אם לימדו אותנו רבותינו שההנהגה של אחרית, ממנה אנחנו צריכים ללמוד להנהגה של חודש אלול, שגם הוא זמן של אחרית, אז נתבונן ונראה איך כביכול בורא העולם מתנהג בזמן של אחרית, בזמן שהוא נקרא בתורה זמן של אחרית הימים. אז הדבר הראשון שבולט לעין מאוד, כן, מה שבולט מאוד לעין, איך נראית הנהגה של אחרית הימים? זאת הנהגה שהיא לא נותנת לישון, לא נותנים לנוח, לא נותנים להתרווח, לשבת רגע, לנוח רגע, לשכוח רגע. מיד דבר רודף דבר, מאורע רודף מאורע. אין אפשרות לנוח, אין אפשרות לשבת רגע. לפנים קצת המאורעות שמה שקורה היום בחודש היה קורה פעם במאה שנה. דברים משתנים בין שעה, בין יום, דברים מתהפכים, משתנים. אי אפשר לסמוך על שום דבר. כל מה שנראה כיציב, נראה כקבוע, מתגלה או כמשענת קנה רצוץ, או כקנה רוצץ. זה לא, אי אפשר בכל אופן, אי אפשר לנוח, אי אפשר באמת להתרווח רגע, רגע, לתת לנשום. אין. ואנחנו כמובן בטבענו נמשכים מאוד לזה. אנחנו נמשכים בסדר, זה כבר קרה. אבל ברגע שזה נגמר, אז בחזרה חוזרים ומסתובבים לצד השני, ושוב נרדמים, שוב נרדמים, שוב רוצים לישון, יוצאים לישון. אז שוב בא, שוב, ושוב, ושוב, וזה לא נותן, זה לא נותן מנוח. מוכרחים להתעורר, מוכרחים לזוז, מוכרחים לקום. מוכרחים לקום. ברור, מכיוון שכך מתנהג בורא העולם באחרית. זאת אומרת שכך צריכה להיראות ההנהגה במצב של אחרית. אחרת, אחרת, אז האחרית הזאת תהיה חלילה אחרית של כליה, של סוף. אם רוצים שהאחרית הזאת תביא לראשית, האחרית הזאת תהיה, כן, אחרית כראשית, או שהאחרית הזאת תהיה עינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שם, אז זה חייב להיות בצורה כזאת. זאת ההנהגה של אחרית. אם הבנו שאנחנו צריכים ללמוד זה מזה, אז נתבונן, נתבונן. כמו שכתוב באמת, בינו שנות דור ודור. נתבונן עד כמה שאנחנו יכולים, עד מקום שידינו מגע. נתבונן וננסה להבין. מה שבולט בצורה מוזרה לכל מי שיודע קצת במשהו את מאורעות העולם עד הזמן האחרון, ומסתכל מעט באופן כללי במה שקורה לאחרונה, יש שינוי מהותי, זה סדר אחר לגמרי. ההנהגה השתנתה, תכלית שינוי. זה סדר לגמרי לגמרי שונה, אחר לגמרי. מעולם לא היה בעולם מצב כזה. אני מנסה לקיים בינו שנות דור ודור לפי מעולם לא היה בעולם מצב כזה שניתן כוח רב בידי בני אדם, כוח, הרבה כוח בידי בני אדם, ובני אדם שתכננו היטב ורצו להשתמש בכוח הזה. אף פעם לא הייתה בליטה למין דבר כזה שלעגו להם בפניהם. ננסה לראות. השנה קרו שני מאורעות גדולים. היה מאורע אחד בחורף, ידוע, אני מקווה שהוא עוד זכור לכולם. קרה מה שקרה, נתברר שהיה כוח שקשה לשער בידי אדם אחד שרצה בכל מאודו להפעיל אותו, רצה בכל נימי נפשו, כן? לא היה בו שום צד, שום צל של ספק. הוא רצה, תכנן, ולמראית עין הוא גם היה יכול, והוא לא הפעיל אותו. הוא לא פעם, הוא לא הפעיל אותו, לא קרה כלום, שום דבר. זאת אומרת, מבחינתו לא קרה שום דבר. מה שהוא קיבל זאת פרשה לפני עצמה, אבל הוא לא הפעיל את אותו כוח. כל הכוח שהיה בידה ויכול היה לפעול, היה אפשר שהוא יפעל, יושב בשמיים משחק, השם ילעג לנו. מה שקרה עכשיו זה לעג ממש, זה כבר לעג ממש, זה כבר לעג בולק יותר. מדובר פה על קבוצה של בני אדם שהיה בידיהם כוח להחריב את כל העולם כולו, כפי שאומרים משהו בסביבות 2000 פעם. זאת אומרת להחריב את כל העולם 2000 פעם. כוח כזה היה בידיהם, והם מאוד רצו לעשות איתו שימוש, ושימוש יעיל, והם תכננו. וכל מי שמעלה בדעתו, הרי אפילו העולם כולו צוחק לזה, לא מובן, לא מובן. הם לא השתמשו, הם לא השתמשו בזה, והם לא יכלו לפעול שום דבר. הנהגה כזאת עוד לא הייתה בעולם. זאת אומרת, גילוי כזה של יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו, עם כל הכוח שבידה. קח את כל הכוח לידך ולא תעשה כלום. שום דבר. מישהו אחר לקח את ההגה. יש מישהו אחר שמחזיק את המושכות כעת. והדברים לא מתנהלים כמו שמתנהלו פעם. זה בולט מאוד לעין. זה מה שלפי ערכנו בורא העולם מלמד אותנו עכשיו במאורעות האחרונות. מה שמתכוונים ללמד אותנו, מלמדים אותנו. בעצם מה שמלמדים אותנו זה את הפרשה הזאת. נלמד יחד. ננסה להביא. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך מעלך מארץ מצרים. זאת אזהרה, זה לאו, זה לאו שהוא מוכפל כמה וכמה פעמים בהמשך. והיה ככורכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר לעם ואמר להם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. אל ירח לבבכם, אל תראו לב אחד, ואל תחפזו עוד לב, ואל תארצו עוד לב מפניהם. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו. ארבע לבי, ארבעה איסורים נאמרו פה. רשי, ארבע אזהרות, זה מהגמרא, ארבע אזהרות כנגד ארבעה דברים שמלפי האומות עושים. כמו שכתוב רש פרשת השבוע. זה מאוד מאוד תמוה, מאוד לא מובן הפירוט לארבעה של מה שמלכי אומות העולם עושים. ארבע דברים שמלכי האומות עושים: מגיפים בתריסים כדי להקישם זה לזה, כדי להשמיע קול שיחפשו אלו שכנגדם וינוסו, ורומסים בסוסיהם ומצהילים אותם ומשמיעים כל שעתת פרסות סוסיהם, וצורחים בקולם ותוקעים בשופרות ומיני משמיעי קול. כל הדברים האלה כולם הם בעצם מצטרפים לדבר אחד, לעשות רעש. אז למה יש כאן פירוטים? רשי, אל ירח לבבכם מצהלות סוסים, אל תראו מאגפת פריסים, ואל תחפזו מכל הקרנות, ואל תארצו מכל הצבחה. כל קול וקול יש לו איזה משמעות בפני עצמה, זה דבר בפני עצמו, זה נידון כדבר בפני עצמו, זה דבר ש בוודאי שזה תמוע. כל הדברים האלה לא צריכים לב מיוחד לקול. אם אנחנו נלך לפרט מיני קולות, אז אפשר להגיע ל כמובן אפשר להגיע ל אין מספר. מה כאן הפירוט של אותם ארבעת הקולות? ארבעת הקולות, זה מתפרט לארבע קולות. אני רוצה להקריא פה קטע מדברי המערב, פרק למתחת מספר התפארת. אז הוא מדבר על הדברה של לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל, חול תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. תמצא בעבודה זרה, כך מתחיל, תמצא בעבודה זרה ארבע לעמים זה אחר זה. לא יהיה לך, לא תעשה לך פשר, לא תשתחווה ולא תעובדם. אז הוא מסביר את זה על דרך פשוטה יותר, ואחר כך הוא מסביר את זה בדרך עמוקה יותר. ועוד יש בעניין זה דבר נפלא, אני מקריא קטע מלשונו. ועוד יש בעניין זה דבר נפלא, וזה כי ראוי שיהיה בעבודה זרה ארבע לוי, כי השם יתברך הוא העיקר שהכל נמצא ממנו, וממנו מתפרנס הכל, שלכך נקרא השם יתברך ויתעלה שמו עיקר. כי כמו שהעיקר הכל יוצאים ממנו ומתפרנס הכל מן העיקר וחי ממנו, כן השם יתברך הכל נמצא ממנו וחי ממנו. והעבודה זרה דבר שהוא חיצון לעיקר, שעובד עבודה זרה מכוון לדבר שהוא חוץ וחיצון, מתנגד אל העיקר, הוא השם יתברך. והזהירה התורה שלא תיקח את החיצון ותעשה אותו עיקר. והדבר שהוא חוץ וחיצון הם ארבע כנגד ארבע צדדים, שכאשר אחד עומד יאמר לשון חיצון על ארבע צדדים שלו, זה נקרא התפשטות לארבעת הצדדים, זה נקרא חיצון. מהר"ל חוזר על זה בהרבה מקומות, הרבה מאוד מקומות. ארבעת המלכויות מיד בתחילת התורה כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זאת הנקודה שהיא שבה כביכול הבריאה קשורה בבורא יתברך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זאת הנקודה, נקודת הקשר של של הבריאה לבורא. הפסוק השני, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אלה ארבעת הדברים. אומרים על זה חז"ל, כן, שהפסוק הזה מתכוון לארבעת המלכויות. ארבעת המלכויות שהם אלו שהם המוציאים, המפקיעים מאותו עיקר. העיקר כתוב בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. היוצא מן העיקר, אלו מה שפורש לארבעת הצדדים. תוהו בוהו חושך תהום, מלכות בבל, מלכות מדי, מלכות יוון ומלכות אדום. על פני תהום, זאת המלכות הרביעית, שהיא תהום שאין לה חקר, כתוב על אתר בחזה. אז המהר"ל מסביר את זה בכמה מקומות, בעיקר בנר מצווה. זה המתנגד, כן, מה שנקרא היוצא מן העיקר, אז הוא ההתפרטות תמיד לארבעה צדדים, היציאה לארבעה צדדים. ננסה להבין קצת, להבין את שקיימת נקודת אמצע שהיא נושאת את כל ארבעת הצדדים ומחברת אותם אליה. אז ארבעת הצדדים נראים כגילויים של אותה נקודת אמצע שהיא נקודת העיקר. כל ארבעת הצדדים נתפסים כאופנים של גילוי של אותו עיקר. אבל ברגע שארבעת הצדדים נתפסים כדבר בפני עצמו, אז קודם כל ארבעת הצדדים האלה הם בהכרח שקר, משום שכל צד מראה פן אחד מהפנים של הדבר, ואילו פנים לא נכונים, משום שהפנים האחרות אומרות דבר אחר, והדבר הזה תובע לעצמו שהוא יתפס דווקא בצורה כזאת. זאת אומרת, הוא מראה שכך הוא נראה. אילו הוא היה קשור לעיקר, אז הוא מלכתחילה מראה את עצמו כאחד האופנים שהעיקר מתגלה בהם. אבל אם הוא תופס, אם הוא לוקח לעצמו תפיסה של עיקר, כן, עושה את עצמו לעיקר, ברגע שהוא עושה את עצמו לעיקר, אז הוא משקר, הוא אומר שקר. הוא הרי אומר שקר, הוא אומר, הוא כופר בעיקר. אז הוא מגלה את עצמו בגילוי של שקר. זה גילוי לא נכון. אז ברור, ברור אם כן, שאותו אותה התפרסות, אותה התפשטות, אותה פריסה לארבעה צדדים, אז היא מתפרשת בשני אופנים. אופן אחד זה בהתנגדות לעיקר, כל צד וצד בא לטבוע לעצמו את צורת העיקר, ממילא הוא כופר בעיקר, הוא מבטל אותו, אז הוא יוצא כמתנגד לעיקר. זאת הצורה של המלכויות, המתנגדים לעיקר. כלל ישראל, זאת אומרת המלכות האמיתית, אותה מלכות שתחזור לישראל, היא כתובה ברוח אלוקים מרחפת על פני המים, כתוב שם בחזר, זו רוחו של מלך המשיח. זאת רוח אלוקים שהיא מרחפת על פני המים, בזכות רוח אלוקים מרחפת, זו רוחו של מלך המשיח, על פני המים, בזכות התשובה שנמשלה למים, שנאמר שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. כך כתוב שם בחזר. זאת המלכות שהיא מחזירה את נקודת העיקר, ולכן היא החמישית בפסוק. היא מחזירה את נקודת העיקר, וממילא כולם בטלים אליה. הכל מתבטל כלפי אותה נקודה. אבל כשארבעת הצדדים תובעים לעצמם את השם של עיקר, אז הם מפקיעים את ה... זאת הכפירה בעיקר, זהו הביטול של העיקר. זאת אומרת, הם עוקרים את העיקר משורשו. בזה גופה שהם מתגלים כאילו שהם עיקר, אז הם עוקרים את העיקר משורשו. ארבע מיני חיצון יש בעולם, בלי להיכנס לפירוט. יש ארבעה מיני חיצון בעולם, זאת אומרת ארבעה צורות גילוי ישנם בעולם, וכל גילוי הוא כאילו צועק, כאילו מגלה משהו אחר. הוא מגלה את אחד הפנים. החיצון מתגלה בארבע. אלה הם ארבעת הקולות, או אלה הם ארבעת האזהרות שכנגדם. לא לחשוש, לא לחשוש, לא להיבהל, לא לשים לב לאופן איך הדברים מתגלים, איך שהדברים נראים. הדברים האלה כולם, מקום יציאתם הוא באותה נקודת עיקר. העובדה שהם מתגלים בריבוי כזה, או בצעקות כאלה, או בקולות כאלה, לא עושה אותם לגדולים יותר, לחזקים יותר. להבין, נקודת הכוח של כל צד וצד היא נשאבת מן העיקר. ברגע שהוא תובע לעצמו כוח בזכות עצמו, בזכות עמידתו, בזכות הפנים האלה שהוא מראה כלפי חוץ, כשהוא תובע לעצמו כוח בגלל זה, זה סוד מה שכתוב בחז"ל, מה שרש"י מביא. כי תראה סוס ורכב עם רב ממך, מלמד שכולם לפניו כסוס אחד. מה ההבדל הגדול? יש כאן איזה הבדל, מה ההבדל המכריע, מה העניין? מה ההבדל כלפי הקדוש ברוך הוא, אם זה סוס אחד או 10,000 סוסים? מה זה משנה? במה נעשה לנו נוח יותר וטוב יותר אם כולם לפניו כסוס אחד? זה סוס אחד, אבל זה סוס גדול, גם אם אין אותם. במה זה מרגיע אותנו? במה זה מרגיע אותנו? במה נהיה נוח יותר? מלמד שכולם לפניו כסוס אחד. מה העניין בסוס אחד? מה זה סוס אחד? סוס שהוא כל כך גדול, אכפת לי מוס, הרבה סוסים או סוס אחד? זה סוס אבל גדול, הוא מפחיד, הוא גדול. לא הרגיעו אותנו בזה שעשו אותו לסוס אחד. מלמד שכולם לפניו כסוס אחד, פירוש. כל הריבוי העצום הזה, כל הריבוי, כל הגילוי של ההמון הגדול הזה, הוא כולו שואב את כוחו מנקודה אחת. אתה לא נלחם כנגד הסוסים האלה הרבים שאתה רואה, אתה נלחם כנגד מה שכל אחד ואחד מהם מייצג. שם המלחמה. המלחמה נמצאת שם, המלחמה נמצאת באותה נקודת עיקר שמשם מתגלים כל הסוסים האלה. כל הריבוי של הסוסים זה צורת גילוי של אותו עניין, אותו עניין, אותה נקודת עיקר. העסק שלנו הוא עם אותה נקודת עיקר. זה מה שמלמדים אותנו, מלמדים אותנו לא לצמצם, כן, לצמצם את כל הסוסים בסוס אחד, אבל לא משתנה כמות הבשר, ולא משתנה כמות הכוח, לא, לא משתנה שום דבר. מה שמתכוונים לומר לנו זה, כולם לפניו כיסוס אחד, תירוש, איפה נערך את המלחמה? איפה המלחמה נעשית? איפה המלחמה מתבצעת? איפה היא? איפה החזית? החזית היא כנגד אותו סוס אחד, כנגד אותה נקודת עיקר שכל הריבוי הנורא הזה, אז הוא רק פן אחד מהפנים של הגילוי של אותה נקודת עיקר. כולם לפניו כסוס אחד. כלומר, המלחמה נערכת כנגד אותו סוס. רש"י מוסיף. וכן, עם רב ממך, בעיניך הוא רב, אבל בעיניי אינו רב. מה הכוונה בעיניי אינו רב? שוב אותו דבר, כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הם פחות, הם פחות, זאת בעיה של כמות. שוב, אותו דבר, עם רב ממך, הריבוי העצום, הריבוי העצום הזה, הריבוי העצום הזה הוא בעצם מפחיד. אבל הפחד הזה הוא אך ורק הפחד הזה הוא אך ורק למי שמסתכל על הדברים מבחינת אותם ארבעת הצדדים שנראים כלפי חוץ, אבל הוא לא מתבונן בנקודת העיקר. זה מה שמלמדים אותנו פה. הם כולם סוס אחד, והם כולם עם רב ממך. באמת הם לא עם רב. דהיינו, כל הריבוי הזה הוא כולו מתוך אותה נקודת עיקר. זה מה שמלמדים אותנו פה. ובפסוק כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים. אז כתוב כאן בפירוש שהסיבה לא להתיירא, או החובה לא להתיירא, היא בסיבת יציאת מצרים. כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים. כך כתוב. באמת שלא שמים לב לזה, אבל יציאת מצרים בעצמה, זה כתוב בחז"ל, זה מפורש בפסוקים, אבל חז"ל מדגישים את זה. יציאת מצרים עצמה נעשתה, כתוב בפסוק כמה פעמים שבורא העולם הוציא את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, או שיצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. יתר על כן, כתוב וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אז כתוב על זה בחז"ל שהם יצאו כצבא למלחמה. עצם יציאת מצרים הייתה בצורת צבא, אבל לא צבא כמו שצבא לאנוש עלי ארץ, כן. ייתכן, אלא מדובר פה על צבא מלחמה. הם יצאו כצבא מלחמה, זה מפורש בחז"ל בכמה מקומות, זה בפסוק הרי כתוב וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. דהיינו, אותם צבאות כביכול, בורא העולם, צבאות השם, שיצאו מארץ מצרים, יצאו על צבאותם מארץ מצרים. הם יצאו כצבא מלחמה. למדנו אם כן, אנחנו לומדים מזה, שעצם יציאת מצרים נעשית כך, זאת צורת היציאה ממצרים. היציאה ממצרים יצרה את השם צבא בכלל ישראל. כל דיני צבא שישנם בכלל ישראל, עצם היציאה הייתה יציאה של צבא, וצבא ערוך למלחמה, יוצא למלחמה. הרי הם בעצם לא יצאו למלחמה, הרי הובטח השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הם לא נזקקו למלחמה. אדרבה, בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אבל ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. אז השתדלו לא להראות להם מלחמה, אבל זה לא להילחם בפועל, כן? לא לצאת למלחמה, אבל היציאה כצבא, היציאה כערוכים למלחמה, זהו כך צורת היציאה בעצמה. היציאה בעצמה הייתה כצבא ו... באופן ארוך למלחמה. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ברור אם כן שלא תירא מהם כי השם אלוקיך עמך המהלכה מארץ מצרים. אז הרי זה מפורש בפסוק, וכך גם אומרים חז"ל. המהלכה מארץ מצרים פירוש ממילא, כן. אתה צבא מנצח, אתה צבא בטוח, אתה צבא, כמו שכתוב בפסוק בהמשך, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. מדויק בפסוק, ומדייקים את זה גדולי המפרשים, כי השם אלוקיכם, זה לא כתוב כהבטחה, הבטחה הייתה צריכה להיאמר, כי השם אלוקיכם הולך עמכם להילחם לכם להושיע אתכם. בפסוק כתוב כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. ההולך עמכם, זאת אומרת זה דבר שהוא כבר ידוע, זה דבר שהוא כבר קיים, הוא כבר קבוע וקיים מיציאת מצרים. אותו השם אלוקיכם ההולך עמכם כל הזמן, זה הרי כדי להושיע אתכם. להבין היטב, אנחנו נמצאים בעולם הציווי האמיתי, מה שאנחנו באמת מצווים, זה בארבעת הלאווים האלה: אל תראו, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו ואל תארצו מפניהם. מה שאנחנו באמת, כן, בחיוב גמור, מה שזאת, מה שאנחנו מחויבים לגמרי, בהחלט, זה בארבעת הלאווים האלה. העולם כולו מכוון, כן, להכניס אותנו לתוך ירח לבבכם, ולכן תראו, ולכן תחפזו, ולכן תארצו מפניהם. לזה מכוון כל העולם כולו. ברור, כל העולם כולו הוא צורת הגילוי של כל מה שקראנו לזה קודם, כל ארבעת הקצוות האלה, כל ארבעת ההחצנות, כל היציאה של אותו עיקר, אותה נקודת עיקר, ביטול אותו עיקר ו העמדת החיצון כנגד העיקר. אנחנו נמצאים בהשפעה נוראה של כל מיני קולות, כל מיני קולות, וכל הקולות האלה הפריסה שלהם היא לארבעה צדדים. זאת אומרת, היא פריסה למה שנקרא חיצון בעצם, למה שנקרא חיצון באופן שהוא עוקר את העיקר, מבטל את העיקר, עוקר אותו, עוקר אותו מן השורש, כופר בו. לזה כל העולם כולו מכוון. פה אנחנו מצווים, זאת מצוות יום יום עלינו, כמו שאנחנו מחויבים יום יום בזכירת יציאת מצרים, אנחנו מחויבים יום יום לזכור שיצאנו ממצרים, והשם אלוקיך המהלך מארץ מצרים מחייב לא תירא מהם. זה בהכרח. אם אנחנו מחויבים לזכור את העובדה שהשם אלוקיך המהלך מארץ מצרים בכל יום, העובדה הזאת מחייבת בהכרח, היא מחייבת את הלב הזה של לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך המהלכה מארץ מצרים. אז בכלל זכירת יציאת מצרים אנחנו חייבים לזכור גם את זה. ברור במה המהלכה מארץ מצרים שם אותנו במצב של לא תירא מהם, משום שראינו בעינינו את כמה ערך יש לכל הריבוי. עם רב, סוס, רכב, המון. לא היה ריבוי גדול יותר מהריבוי של מצרים. חזק חז"ל כבר אומרים כמה יראי שמיים היו במצרים, אחוז אפסי, קטן. הירא דבר השם הניס את מקנהו לבתים, רק הירא דבר השם, ומזה היה 600 רכב בחור בכל רכב מצרים. מאיפה זה היה? הרי הכל, כולם מתו עכשיו מתו, כולם מתו בדבר מהירא דבר השם. וזה אחוז קטן, אפסי. וזה היה כוח שצריכים היו, כלל ישראל פחד מהם, פחד נורא. היו צריכים להבטיח, השם ילחם לכם ואתם תחרישו, עם כל ההבטחות של קריאת ים סוף. כמובן, לא היה דבר מרשים כמו מצרים. זאת הייתה המעצמה אחת היחידה בעולם. לא היה עבד שברח ממצרים. היא הייתה גברת הממלכות כולן. ואותו מצרים, אותה מצרים, מכאן למדנו, מכאן למדנו את העיקר. הרמב"ן מלמד אותנו בסוף פרשת בו, כתוב ברמב"ן בדברים מפורשים, כל מה שנקרא עיקר בדברי חז"ל, כן, כל מה שנקרא עיקר בדברי חז"ל כולו שורשו ביציאת מצרים. כל העיקרים כולם, כך כתוב ברמב"ן, כל העיקרים כולם נתגלו לנו ביציאת מצרים. יציאת מצרים ניתנה לנו כעיקר, שכל יתר הדברים הם כמו כענפים שיוצאים מאיתם. נקודת העיקר שלנו, לפי שהוציא עצמו מן הכלל אותו רשע, כפר בעיקר. מה העבודה הזאת לכם? מי שמוציא את עצמו מן הכלל של יציאת מצרים, כפר בעיקר. כל העיקרים כולם ניתנו ביציאת מצרים. יציאת מצרים היא נקודת העיקר שלנו. כי השם אלוקיך עמך המהלכה מארץ מצרים, וכאן כתוב המהלכה. כי השם אלוקיך עמך המהלכה מארץ מצרים, פירוש. כאן נמצאת התפיסה של נקודת העיקר. ממילא, זה דבר ברור, ממילא, אל תראו, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, אל תארצו, לא תירא מהם, כל הלאו עם כולם שנאמרו בפרשת המלחמה. הם כולם מעוגנים, כן, הכל תלוי, כי השם אלוקיך עמך המהלכה מארץ מצרים. זאת צורת הצבא שחלה ביציאת מצרים. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, צבא ערוך מוכן, אבל להילחם לא בסוסים, להילחם באותו סוס אחד, לתפוס את נקודת העיקר. ויציאת מצרים היא עיקר שמכריע את כל יתר העיקרים כולם. זה עיקר העיקרים, זהו העיקר האמיתי שישנו בעולם, זה העיקר שכל יתר הדברים תפלים כלפיו, בטלים לעומת. נמצאים בתוך מהומה נוראה. מהומה נוראה, באמת מהומה נוראה. המון, 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 מסביבנו, מכל כל העולם כולו מלא עם רב ממך, מלא סוס, מלא רכב, מלא עם רב ממך, מלא צהלות, מלא הגפת פריסים, מלא כל מיני קולות שונים ומשונים. אם אנחנו נכנסים לתוך המערכת הזאת, זאת אומרת כל כניסה לתוך המערכת הזאת והתחשבות, איזושהי התרגשות או התפעלות מהמערכת הזאת, התפעלות של אמת אני מתכוון, אז היא או כל הלאו עם כולם או אחד מהם לפחות. זה או ירח לבבכם, או אל תראו, או אל תארצו, או אל תחפזו, או כולם יחד. אבל בגדול כולם יחד, בעצם אם נבדוק אנחנו נראה שכך אנחנו, כך הם פני הדברים אצלי. על זה אנחנו מצווים ועומדים כעת במצב של עכשיו. אין שום ספק בעולם, שום ספק שדברים כאלה כמו שקרו קורים ימשיכו ויקרו מהר בעזרת השם. בעזרת השם אנחנו מקווים שזה ייגמר מהר מאוד, ואותו דבר מקווה באמת יקרה. אבל סדר הדברים הוא שהמוראות רודפות זו את זו, המוראות רודפים אחד את השני. ומה שאנחנו מצווים זה לדבוק בכל הכוח, וכי השם אלוקיך היא אימך המעלך מארץ מצרים. מי שלא דבק בזה בכל הכוח, אז הוא נופל בכל ארבעת הלאווים כולה. זאת אומרת, כל מי שאותם קולות, אותם צהלות, אותם כל מיני, בכל מיני פנים, איך אמרנו את זה כבר כמה פעמים, כל הפנים איך מבלבלים לנו את המוח, עם קולות כאלה או קולות כאלה, מין כזה של קולות או מין כזה של קולות. העיקר להסיט אותנו מנקודת העיקר ולהטריף את דעתנו, להכניס אותנו לתוך המעגל של אותם ארבעה כוחות חיצון שהם עוקרים את העיקר, שהם כופרים בעיקר, עוקרים את העיקר, מוציאים אותנו מנקודת העיקר. אותה גאולה שאנחנו מקווים לה, מחכים לה בכל יום, הצורה שלה היא כמו שחז"ל גילו לנו. כך כתוב, הזכרנו את זה פה כבר כמה פעמים, כך כתוב בנוסף ספרד בקדושת כתר, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למו, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית בהיות לכם לאלוקים, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. פירוש, והפסוק כתוב בנוסח האשכנז אומרים והוא ישמיענו שנית, המילה שנית נאמרת בשני הנוסחות, די בזה. שנית הכוונה, בפסוק כתוב אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אז אנחנו מבקשים והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למו, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית שוב להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. דהיינו פסוק שיבוא, כן, בדוגמה לאותו פסוק שנאמר על יציאת מצרים. ביציאת מצרים נאמר אני אשר הוצאתי אתכם, כביכול בורא העולם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. וכאן אז חז"ל מגלים לנו איך צריך להיות נאמר, הן, זהו הגילוי, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. שוב, זה שנית, ישמיע לנו שנית. שנית זה הכוונה, אותו פסוק שכבר הושמע לנו בגאולת מצרים. אז הפסוק הזה צריך להיות מושמע שנית ולהגיד לנו עוד פעם להיות לכם לאלוקים. זאת אומרת, בגלל אותו גאלתי אתכם אחרית כראשית הוא להיות לכם לאלוקים, ושוב אני השם אלוקים. אבל הגאלתי אתכם, כך צריך לבוא, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אחרית כראשית פירושו שהגאולה הזאת שאנחנו מייחלים לה בכל יום תראה כראשית, כמו אותה גאולה של ראשית. אז גאולה של ראשית, דהיינו אותה גאולת מצרים, הייתה גאולה שיצרה צבא שבידו בכוחו להילחם בכל מתנגד, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים על סיב אותם. כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים, ממילא אין לך לפחד מאף אחד בעולם. אותו צבא שנוצר ביציאת מצרים, נוצר צבא שהוא לא יורה בסוסים, לא יורה בסוס, ברכב, בעם רב. אותו צבא פוגע, פוגע, מבטל מעיקרו את כל הסוסים. הוא נלחם בנקודת העיקר שהם מייצגים. שהעיקר בטל, כמובן, כשאין נקודת עיקר, אז רק ארבעת הצדדים קיימים, אז באמת יש מה לפחד. בבחינה הזאת, אז אנחנו המעט מכל העם, אז כבר מזמן מזמן אין לנו קיום בבחינה הזאת. הקיום שלנו באמת, אנחנו הרי קיימים, כמה שאנחנו דבקים כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים, רק בזה, רק בזה. אם נתבונן היטב, נראה בעינינו, מראים לנו בחוש, מראים לנו ממש באופן ש המתבונן הקטן ביותר יכול לראות רק משהו של התבוננו. מראים לנו בחוש עד כמה בטלים ומבוטלים כל הסוסים וכל הרכב וכל העם רב, כל הכוח, כל המצבור העצום של הכוח, עד כמה הוא חסר משמעות, חסר משמעות. צריכים ללמד אותנו יציאת מצרים היום, אז מלמדים אותנו את לא תירא מהם כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים, את זה מלמדים אותם. דרך שמי שמצרף את עצמו ליציאת מצרים והוא מודה בעיקר, אז הוא נגאל, ומי שאומר מה העבודה הזאת לכם כופר בעיקר, ואילו היה שם לא היה נגאל. מי שאילו היה שם לא היה נגאל. לא נסיים, אבל הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. כל מי שהיה שם נגאל, דהיינו מי שאחוז בעיקר, אחרית כראשית, להיגאל ייגאל מי שאחוז בעיקר. כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. מי היה שם ונגאל? רק מי שהיה אחוז בעיקר. מי שטוען מה העבודה הזאת לכם, מפורש חלילה כפר בעיקר. מסיימים וחייבים לומר לו, אילו היה שם לא היה נגאל. לא אליו, לא עליו חלה גאולת מצרים. מי שלא עליו חלה גאולת מצרים, איך הוא יזכה להן גאולתי אתכם אחרית כראשית? העבודה הזאת לנו בחלק הזה של המהלכה מארץ מצרים היא לקיים את כל ארבעת הלאווים האלה. לא תירא מהם, אל תראו, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו ואל תארצו מפניהם. כל ארבעת הלאווים האלה הם העבודה הזאת לכם, עבודה הזאת לנו. ומי ששואל מה העבודה הזאת לכם, מוציא את עצמו מכי השם אלוקיך עמך מעלך מארץ מצרים, חלילה. בצורה כזאת נוהג איתנו בורא העולם בזמן שהוא נקרא אחרית. מכיוון הועיל ואותה אחרית היא כראשית, אז כדרך שהראשית הייתה ליצור את העיקר, האחרית מכוונת שוב להתחבר לאותו עיקר. זאת המצווה, כי השם אלוקיך עמך מעלך מארץ מצרים. המצווה המחויבת עלינו ביותר בדור הזה, המחויבת עלינו ביותר, זאת המצווה האחת, ארבעת המצוות האלה, זהו הדבר המחויב ביותר במקום מערכת היחס שלנו לכל העולם כולו. אנחנו מסתכלים ורואים ותוקעים לנו את זה לתוך נגד העיניים בכל עת ובכל שעה. סוס ורכב עם רב ממך. ואנחנו מתרוצצים רך לבבינו, ואנחנו יראים, ואנחנו מתחשבים בזה, מתפעלים מזה מאוד, מתרגשים מזה, ומסיטים את עצמנו מנקודת העיקר. כבר כתוב כאן גם באור החיים, גם בכלי יקר, כי תצא למלחמה על אויביך, כתוב בלי יוד, כאילו היה כתוב אויבך, אויבך, כאילו. זאת אומרת, לפי מדובר פה כנגד רבים בדף, ללמדנו שנקודת המלחמה היא כנגד אותו אויב אחד, אותו אויב אחד שהוא מסית אותנו מנקודת העיקר. כל היתר זה נמל, שם המלחמה. זה בעצם זה מפורש בכלל, המלחמה נמצאת שם. אנחנו נמצאים בעולם שאם אנחנו לא נעגן את עצמנו, לא נתקע את עצמנו בכל כוח לאותה נקודה שנקראת המהלכה מארץ מצרים, אם לא נחבר את עצמנו לאותה נקודת עיקר ובה נחיה, נחזיק בה בלי להרפות, ונשתדל לקיים את כל הלאו, זאת אומרת לא לעבור עליהם, לזכור תמיד את נקודת העיקר, לזכור תמיד מאין, איך אנחנו נמצאים פה בכלל. כי השם אלוקיך עמך מעלך מארץ מצרים. מכוח זה אנחנו חיים, רק מכוח. אז אנחנו צריכים להתפעל מעם רב ממך. אותו עם רב ממך חסר משמעות, הוא פשוט חסר משמעות. רק מי שמחפש נשק לראות באותם סוסים, באותם עם רב, באותם רכב, אז כמובן הוא צריך לרכוש המון נשק. מי שמכוון את עצמו, כן, כאותו צבא שיצא ממצרים, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אבל הוא יודע לקלוע לאותו כולם לפניו כסוס אחד, אל אותו סוס הוא יודע לקלוע. אז אותו סוס בטל ומבוטל, וכל העם רב ממילא עיניו. שם נמצאת המלחמה ושם נמצא הוויכוח, שם העיקר. שוב, אנחנו נמצאים בעולם שההנהגה בו היא הנהגה של כאן נמצא הניסיון שלנו, בזה מנסים אותנו. עד כמה אנחנו מצרפים את עצמנו, אנחנו לא ניגאל אלא אחרית כראשית. לא ניגאל בדברים בטלים, בלהשמיע צהלות סוסים כנגד צהלות סוסים, או להגיף תריסים כנגד אגפת תריסים, בזה לא נתחרה בהם. הם תמיד יהיו חזקים יותר, והקולות שלהם תמיד יהיו רמים יותר. חוץ מהכפירה בעיקר שיש בזה, זה גם סתם שטות. זה הדבר המטופש ביותר שאפשר לעשות. חוץ מהכפירה בעיקר, שהיא באמת חמורה. כל מה שמסית אותנו מן העיקר, שם אותנו חלילה במצב של שאילו היה שם לא היה נגעל חס וחלילה. בשום פנים ואופן אנחנו לא ננצח בסוסים נגד סוסים, בשום פנים ואופן. לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מקוראים. היינו מעט ואנחנו מעט, תמיד כל עם הוא עם רב ממך. כאן הניסיון שלנו, וכאן בזאת הדרך מובילים אותנו. זאת היא הדרך להן גאלתי אתכם אחרית כראשית. כאן מנסים אותנו, כאן בודקים אותנו, מי ראוי להיגאל ומי לא. במילים אחרות, מי יעבור את המלחמות ומי לא יעבור, מי ינצח את המלחמות ומי לא. בסוסים נגד סוסים לא ינצח, אנחנו לא ננצח לעולם. מלמדים אותנו לא להסתכל על הסוסים, לא להסתכל על הרכב, לא להסתכל על כל ארבעת הצדדים, על כל ארבעת מיני הקולות, על כל ארבעת מיני ההחצנות של העיקר. ההחצנות, כלומר, הפיכה לחיצון. ביטול כפירה בעיקר. כל זה לא שווה מאומה. ננצח ונגאל רק אם אנחנו נעמוד בניסיון הזה ולא נעבור על כל הלאווים האלה, נהיה נקיים מהם. זאת הצורה של כי תצא למלחמה, כך אנחנו מנצחים. כך לא אנחנו מנצחים, כך מובטח לנו שאנחנו מנצחים, כמו שכתוב, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע את. זה מובטח. על מה אנחנו צריכים לעבוד? איפה נקודת הניסיון שלנו? ואיפה הנקודה שאנחנו צריכים באמת לתקן? פה הנקודה. פה זה המקום. זאת העבודה של האחרית. זאת בפירוש העבודה של האחרית. העבודה של האחרית היא להצטרף למהלך שנקרא הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. מפורש בחזר שהלווים האלה הם לווים שהלמעשה שלהם זה בשעת מלחמה. גם שעת מלחמה קיימת בשבילהם, אבל הלווים האלה הם קיימים בכל עת ובכל שעה. חז"ל הרי מדמים את זה, אומרים שהפרשה הזאת בעומק הדברים נאמרה על מלחמת היצר, על המלחמה הגדולה, כמו שקורא לזה חובת הלבבות, המלחמה הגדולה, המלחמה האמיתית, המלחמה שהיא באמת המלחמה הגדולה. מי שרוצה לזכות לגאלתי אתכם אחרית כראשית, זאת אומרת שהאחרית תביא לראשית חדשה, זה נקרא גאלתי אתכם אחרית. כדרך שהראשית הייתה ראשית, כך גם מהאחרית תיוולד ראשית. זה המצב שלנו היום. אנחנו נמצאים באחרית שנה, אבל אנחנו רוצים שמאותה אחרית שנה תיוולד ראשית טובה. כאן אנחנו צריכים לזכות להן גאלתי אתכם אחרית כראשית. פה נקודת הניסיון שלנו. כמה שאנחנו נמצאים בתוך המהלכה מארץ מצרים, אז אותו המהלכה מארץ מצרים הוא ייתן לנו אחרית בכל המערכות שלנו. זה בעצם מה שרצינו לבאר היום, זאת הנקודה, לזכור היטב, באמת לזכור היטב. תמיד מלמדים אותנו שהעיקר העבודה ועיקר המאמץ צריך להיות מכוון לאותו מקום שהוא הניסיון הגדול. הניסיון הגדול של הדור שלנו זה פה. אנחנו לא יכולים להביל, לאפס בדעתנו, לבטל כאפרה דארה את מה שנקרא סוס ורכב אמרה. אנחנו לא מסוגלים, לא מסוגלים לבטל את זה לגמרי כאפרה דארה. זה כלום, זה אנחנו לא יכולים לומר. כל מי שאומר את זה אז הוא מסתבר אומר דברים ריקים, קשה להאמין. אבל הניסיון שלנו זה לזכור לפחות את אותה נקודת עיקר, המהלכה מארץ מצרים. בורא העולם העלה אותנו מעבר לכל הדברים האלה, אנחנו עומדים מעליהם. כל הסוס, כל הרכב, כל העם רב, כל המהומה הנוראה, כל הקול המונה של רומי שממלא את חלל העולם, אותם קולות עם כל הסוגים שלהם, אותם צורות חיצוניות של דיבורים שחלל העולם מלא מהם, מיני קולות כאלה או כאלה, רחמנא ליצלן, כל הדברים האלה כולם מסיתים אותנו מנקודת העיקר. בעצם צריכים להישמר ולהיזהר, באמת להישמר ולהיזהר מתוך כל הקולות האלה לא להפוך לכופרים בעיקר חליל. הניסיון שלנו זה באמת להחזיק בכל הכוח באותה נקודת עיקר, אותה נקודת עיקר, אותה כי השם אלוקיך עמך המהלכה מארץ מצרים, שזה עיקר כל העיקרים, זה העיקר. ואז יתקיים בנו במהרה הן גאותי אתכם אחרית כראשית.